יום שלישי, פרשת ויקהל פקודי. שלום וברכה ידידה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מאמר נפלא של הרב פולק, הרב שמואל פולק, שהתפרסם בגיליון האמונו. כל העולם קורונה, אבל למי הקדוש ברוך הוא מדבר? הוא מספר שהוא נכנס פעם לחנות של בעלי חיים גדולה, תוכים, אוגרים, דגים, כלבלבים אפילו. בוחר שואל אותו, מה אתה צריך? הוא אומר, ברור לי שהוא מדבר אליי ולא לאף אחד מהדגים או מהתוכים. או מהאוגרים, למה היה ברור לי? שאלה גם בוא נמעלה חיוך. אומר, מכל הבעלי חיים שהיה שם, אני היחיד שקשיר ומסוגל לתקשר איתו. אני המדבר היחיד שמסוגל להבין שפה של מדבר. על אותו משקל הוא אומר, הקורונה מתפשטת בכל העולם. לאו דווקא בישראל, בעל הבירו מדבר, שאלה עם מי? נו, עם מי? עם מי שמסוגל לתקשר איתו, מי שמסוגל להבין שפה של בוי רואי לו. מי היחיד בעולם שיש לו ראש גדול, שמסוגל לתקשר ולהבין שפה, שפה כל מסתתר שמחיה ומהווה את העולם מחוץ לבוא של היחיד ואתם יודעים? מי היחיד שמין שפה שפה של בור העולם, זה רק יהודי. יש פה המון בעלי חיים חוץ ממני, מיליארד צינים, מיליארד צינים שתקועים באקווריום שלהם, עוד 200 מיליון אמריקאים שהראש שלהם קלו כמו תוכי, בתוך הכלוב של עולם החומר. היחיד שקשיר ומסוגל להבין בו אירועלם שמדבר, רק אני, היהודי, נכד של אברהם אבינו, שהיה הראשון שהציץ אליו בעל הבירו, הוא היה הראשון שהיה לו ראש גדול להבין, להבין שפה ולתקשר עם בו אירועלם. ואנחנו הבנים שלו, הנכדים שלו, בני עם הנבחר, אנחנו היחידים שמסוגלים לקבל מסרים מאחרי הפרגול. העולם כולו מבועל, הוא שווה לעזרה, הוא מבין או לא מבין שקורה פה משהו. אבל כבר אין להם את הכלים והיכולת לחדור מחוץ למעטפת ולהבין מה הרבה שלהם רוצה, אבל אנחנו יכולים לעזור לעולם. הדבר ראשון, לפני שנצא ונחפש מה השם רוצה מאיתנו, נבין דבר ראשון את עצם העניין, שהשם מדבר אלינו. לא בגלל שאנחנו חלילה הפושעים הגדולים, זה בגלל שאנחנו היחידים שמבינים את הרבה של העולם, היחידים שמסוגלים לתקשר איתו. אם אין אנחנו גם היחידים שיש לנו איתו מערכת יחסים שעלול להיות בתנודות, מילא כרגדוח הוא מדבר, כנראה שהוא רוצה משהו איתנו. ואחרי שנבין את זה ונפנים שהקדוש ברוך הוא מדבר, נוכל להתחיל להתבונן מה השם רוצה. חמש נקודות מבט על הקורונה, לפי הרב מרדכי גולדמן. ככל הנראה אומר דבר ראשון, רובנו לא נדבק, אבל החרדה כבר כן נדבקה את כולם. ספר שבאזור שהוא גר, הוא ראה אנשים גורפים את המדפים בבולמוס הישרדותי עם מבע מוזר בעיניים. חשוב להדגיש, הוא אומר, שלא צפוי מחסור במזון. סיבה פשוטה, כל דבר שיש לו מניע כלכלי ישרוד, כל עוד שהממשלה עוד תסגור אותו בכוח. תאגידי המזון ימשיכו לעבוד ללא הפסקה, ספקו מזון לציבור. הקורונה לא פוגעת ביבול ובחי, חומרי הגלם המשיכו לעזור למפעלים. גם בסין ובדרום קוריאה, באף שלב לא היה בעיה של מחסור במזון. לפי הנתונים, דבר שני, לפי הנתונים שזורמים מהעולם, רובה המוחלט של הנדבקים ישרדו. הערכות נעות על בין 3-4% תמותה, למרות שלא הרבה ידוע למגיף הזה, ידוע בוודאות שהוא תוקף בעיקר אנשים בוגרים ואנשים עם היסטוריה רפואית. האדם הצעיר ביותר באיטליה שמת מהווירוס בן 63. הסיכוי של צעירים למות מהנגיף שווה לסיכויים שלהם לזכות בפייס. אנשים בקצבוצת הסיכון הולכים להמתין להוראות מפרשות של משרד הבריאות כדי להיזהר ולהישמר שבתם. דבר שלישי, סגירת מוסדות החינוך מאלצת אותנו לעשות משהו שאנחנו בורחים ממנו שנים. להתמודד נכון עם הילדים במשך שעות ארוכות. במשך חיים שלמים אנחנו יכולים לגלגל את המשימה החינוכית על מוסדות החינוך, אבל לא עוד. הקורונה מאמלצת אותנו למצוא פתרונות לעצור סדר יום רכי לילדים, שכולל תפילה, לימוד, עזרה בבית, משחק על ידי בלי עימותים. עכשיו אנחנו הורים יכולים לשמש דוגמה נפלאה לכל הדברים האלו. דבר רביעי, הקורונה גורמת למחשבה מחודשת על החיים שאנחנו חיים. סגר המתוכנן יאפשר לרכוש רק מה שאנחנו צריכים באמת. מה אנחנו צריכים באמת? יש כמו שכחנו. מזמן, שנות השפע שהעולם לא יודע כמותו, יבטאו לחלוטין את הרגש. אולי הקורונה תאפס את המוח המסולף לפני חג הפסח אנשים יקנו פחות גדים, יבזבזו פחות כסף על מטורות, חתונות יערכו בצמצום, אנשים יגלו פתאום שאפשר להיכנס לחג בשמחה, ובלי לחדש את כל המלתחה, אפשר לערוך את הסדר בצניעות, בבית, ועדיין להתעלות בלילה הגדול ביותר בשנה. לאחר שכל זה יעבור, בזכות הימים האלה אנשים יחשבו שוב, לפני שהם קונים עוד משהו שהם ששנעו אותם שהם צריכים. ודבר חמישי אומר, במשך שנים מחנכים אותנו מגיל ענקות, לשמור על כל פעולה שלנו, על כל מילה שיוצאת מהפה. להילחם ברפלקסים ובתפעים, לפתח בגדלים נגד לנפש הבאמית, או בהגדרה של האדמו"ר הזקן, מוח שליט על הלב. המלחמה הזאת יש פתאום משמעות בימים האלה, הקורונה לא עוברת באוויר, היא עוברת רק בהמרת נוזלים, את הזרוק רוק קטן של חולי קורונה לשולחן ביד של אדם חף מכל חולי, שמגרד באף ומכניס את היד לפה, והווירוס קפץ לאדם נוסף. מנדבק המקפיד לשמור על הידיים ולשטוף אותם בסבון אחרי כל אינטראקציה עם אנשים, אולי הנדבק. אדם שהרגיל את עצמו, שכל פעולה שלא מחושבת, והוא לא נע בהתאם לזרם הרגיש של הרפלקסים, אז הוא עכשיו יכול ללמד את עצמו להישמר יותר בקלות. נסיים הרב גולדמן את המאמר שלו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפר גאון הצדק עם מלך רבינוביץ' שליטה, שהוא שמע מאחד הנוכחים שעצמאיסה, בבית של הגאון הרב בלוזר מנחם שך זצ"ל, שאחד מהמעריצים שלו, נגיד מכובד מטורונטו, היה בתקופה בארץ, בענייני המסחר שלו, לפני שהוא חזר, הוא רצה להיכנס לרב שך, להתייעץ איתו ולהתפרד ממנו. כשהוא חיכה בחדר המתנה שם, אז פנה אליו איזה אברך, ביקש שיועיל בטובו לתת לו זכות קדימה. כלומר שבוודאי, נגיד לי שיש לנו זמן מרובה לעניינים שלו, הוא רק רוצה ברכה קצרה, דקה, לא יותר. טוב, הנגיד הסכים. הוא נכנס עם הבן שלו, בחור צעיר בן 14. את אדמת הנוכחים, לא מהיר לצאת, לא רק שהוא לא מהיר, הוא היה שם שעתיים וחצי. הנגיד שהיה שם, לא יכל לחכות כזה הרבה זמן, הוא פחד שהוא אחר את הפיסה שלו. בלי דברה, עזב את המקום. האנשים שהיו שם, כעסו על האברך, שזה נראה להם תרמית. וכשהוא יצא, אז קיבלו תרומת על מה שהוא עשה, והוא התצדף, אמר שמת מלך אז בקש, אלא רק ברכה, על הבן של הבחור שעמד לצידו. היה לפני כמה זמן, הוא למד בתורה בתמדה בחשק גדול, ולאחרונה נאבד החשק שלו. אתה רוצה שהרב שך ישוב, יברך אותו שישוב ויזכה ויתחדש החשק שלו בתורה. אבל להפתעתו, כשהרב שך שמע מדובר, הוא נענח ואמר, אוי וי, אוי וי, הבחור בית חשק בתורה, זה לא פשוט, בוא נחזור לו את מתקות התורה. מיד הוא שאל אותו בחור מה הוא לומד את המסכת, הוא ביקש שתי גמרות, והוא ככה פתח בלימוד של שעתיים וחצי, כדי להחזיר לבחור את החשק של התורה. רואים מה המייסה הזה, מה זה חובה של מסתורות נפש, ומה הנענב הרוחנים של כל אחד ואחד מישראל, יהיה מי שיהיה, גם בחור בן 14. גם כשבחור תמיד נגיד גדול ורוצה לקנות. כי הרוחניות של הקטן שבישראל ערכה יותר מכל עון דאלמה. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. איזה איסור אמר החזוני של ישיבות פונוביץ' לבות כמצילות את תושבי איראן. אז הגמור שלנו בדף שבס דף י"א אומרת שכל יש הגגות של הגבוהים בית הכנסת לסוף חרבה. פסק השולחן ערוך שלא בונים בית הכנסת אלא בגובה שלהם. מגיבים אותו עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר שמשתמשים בהם. וגם כשהוא משופע ולא ראו לי תשמיש משערים עד המקום שהוא ראו לי תשמיש, ואומר שנברו שיש מקומות שונים זרים בו. והסיבה לכך הוא מביא בשם אחרונים, שכוון שיש הרבה בתי עבוד יזור שגבוהים בבית הכנסת, אז בין כה אין נקר לבית הכנסת, אבל אומר משתמרו, שלכתחילה ראוי להיזהר בזה כמה שאפשר, כי בגמור הוא אומר החמירו מאוד. אחידו בספר פני דוד מביא בשם אבא שלו, בשם הרם גלנטי, שפרש את הפסוק, מתי והולך רק ומשכנסתך לישראל, על פי הדין הזה, שלא להגביה את הבתים יותר מבית הכנסת. אבל עם גגות הבתים משופעים, מותר. והרי הוא שואל, הרי דר המדבר זה אנשים בעלי תרומה. גובה המשכן היה 10 אמות, חז"ל אמרו שמשה רבנו היה בעצמו 10 אמות, וסתום גם, או יהיו עוד מדור המדבר שהיו בגובה הזה, אז ממילא העולים שלהם היו גבוהים במשכן, אבל כיוון שנפסק שהם הגגות של הבתים משופעים, מותר, ואז אני אמר, מתי והולכו, עולים ממש, משכנסתך מהמשכן. זאת אומרת שהיו גבוהים יותר, ואם תאמר, למה זה נחשב טוב שהעולים גבוהים, זה המשיך הפסוק, כי נחולים יתויו שהם משופעים, ולכן זה נחשב. אז חוסם את מסוגיה כותב שכשאחד מבתי כנסת שבעיר גבוה מכל בתי העיר, די בזה הוא לא צריך שגם שאר בתי כנסת יהיו גבוהים בתי העיר, כך גם היא בחשוק חמד, שם החזוניש לגבי העיר, בני רק שישבות פונה וסבודקה, שהן גבוהות מבתי העיר, מצילות על כל העיר. ומה שבזמננו לא נהגו על זה, אז הוא אומר, גם בעיר שכולה יהודים, וגם אין בבתי עובד אזורי, אז כתב רב שמעון זלמן, אבל לחושלוים יש אמת צריך חיון, על מה סמכו? אומר, אולי סמכו לזה שבכל מקרה יש נמשים מגבים שלא כדין, וייתכן שעדיין יש איסור לבנות את בית הכנסת באופן שלא יהיה גבוה מרוב הגגות, כי דיברה הספסמת שהאיסור הוא על רוב הגגות, שלא יהיו גבוהים יותר בבית הכנסת. ועדיין אומר רב שמעון זלמן, ייתכן שגם באופן כזה, כדאי למעט עד כמה שאפשר מלבנות על ידי יום. דברים נפלאים מהקו רונוקי, והם ישנברו לדיר שבירו מסוך. ואנחנו משיכים מהיום זה היורצייט של המלך מליזן, חוז וטוזן עלינו. לקט עובדות נפלאות לרגל ימי דילולה. אבו חוסד רבן של וקסמן, פגש פעם את שוב האנשי ירושלים, הוא היה חותנו של אדן החוסד רבן של אייזנבך, פגש פעם את ידוע רבן של ברשתה, שם נהל את המותרך היועילו. פנים עצובות, שואל אותו מה קרה. ספר השבת שלו חלתה, חולי קשה, הרופאים לא נתנו לתקווה. הוא שואל אותו, מה אתה מחכה? היום זה קופה לפודו, אומרים משם אשר מה לכם, זושה, על הפסוק, סעודני ונבשר, שמסעודות מרעים באה ישועה, אז בוא נערוך סעודה, סעודה תלו לכבוד של רבן מיילך. אבל רבן גי כבר היה אחרי יהוא שלא רצה לשמוע, אבל הוא הפציר בו. כשזה כתוב, וידד אותו, הוא הסכים, הלכו כמו לחם, מרים, כן, באותו תקופה, מצב העוני והדחק לא אפשרו יותר מזה. קיבצו כמה אנשים לערכה בסעודה, והחלו שבזכות היור, בזכות המלמלך, תבוא רופאה שלמה בקרוב. באמת שהוא חזר, היה בסנבר שהביתה, הוא ראה שהבת שלו מתחילה להתחזק, הוא תבוא כמה עם מטרפה כליל בערך שלהם. בערב צבים לרב הירש, רב בטורונטו, הוא מביא שהוא בילדותו שמע מחסיד ימן שסיפר שהיה באותו מעמד שהיה נפלא סיפור שלוימה, נפלא ליזנץ. השתתח על הציון, שעבר דרך קרקה, הוא אמר לאנשי שלמה, אם היה כאן המגיד, שלמה קלוגר, ראה שלטי קושי עצומה, למה על הקבר של המלך אני נוסע, על שאר הקברים של הגאונים הקדושים, שמנוחתם כובד כאן בקרקו, אני לא הולך, אבל התרבות הוא פשוט, שאפילו עצם אחת לא תמצא כאן בגופה, שכן כל העצמות גלגלו לארץ ישראל, ואחד הוא הבעל נועם למלך, שיתראה לפעד שעצמתו בשרו מקום, כדי שיהיה באפשרות לבוא ולשתח על קברו. גם עכשיו אנחנו נוחים על קברו, רואים שהוא עומד על קברו מוטף בטלים וצפילים, ותאי זה צפיל ומתפלל לבוא כאלה. פרדור החסטריף כשלידה שהוא שמע מיהודי שהכיר בלמי בעיר לוגנו, היה גר רחובר. הוא שמדל מפרידמן שהיה הבן של הליקוטי מעריך, השם יהודי שתתה, הבן שלו שתתה מדרך היושו, ידרדר לדוד התחתוין השם הרחם. הוא בא לרחובר לבקש ברכה, עצה, אז הוא אמר ש... הרחובר הוא ביקש מאבא, כיוון שלבן שלו יש רכב, שיעשה אותו לז'נס. ומי שווייץ עד הציון בז'נס, אפשר לצאת במחזית, זה לוקח 12 שעות. הוא הבטיח לו שלא יתערב כלל בעניינים בתור התעשייה אותו לשם. הבן שמע את זה הסכים, לא? אגיד פרנוסה. באמת ככה היה, שלא התערב לו אחד בעינים, רק שהגיע לזה, נתרחו ואמר לו, כיוון שעכשיו אני נכנס לצין להגיד את כל התהילים, אני לא רוצה להתערב בעסקים שלך, אבל יש לי בקשה, אתה כבר פה, תיכנס, תגיד רק תהילים אחרים. אחרי זה תוכל לחזור לעניינים שלך. עכשיו הוא הסכים, הוא התחיל להגיד רק פרק תהילים אחד, פתח גור ליבו, והוא פרץ מבכי, מעיין דמעות, המשיך להגיד בתהילים, עד שחזר בתשובה שלמה, ויצא משם, מעצין בארצות דמו, והיום מעשן איזה משפט. הוא המשיך לספר ש... ספר זה פעם בליג'נס, ליל שבת, וניגש אליי יהודי, ואמר, הספר פטור לפני כמה שנים, אספר לך מה זה לפני שנה, חום האמריקה, שר מהדרך, לא רצה לעבוד אצל יהודים, רק אצל גויים. פשוט שבכל שפעלו אותו בתכנון, שפחות יעבוד רק אצל יהודים, מי יודע מה יקרה לו עכשיו. לפני שנה הגיע לזה, אם כבר יום הוא יושב ברצול לטרם, היום ועד הלאה, בהצפדה עצמו. ספר הטולני רבי מאשדוד, שהוא שמע מגבי דמקווה, שהיה בחור, הנכד שלו, ולמיילך, שלמד לספר עם בחורים חלשים, שחלשים קצת יותר ומיקו. הבחור הזה היה חלש מאוד ברוחניות שלו מכל הבחינות, עד שכבר החליטו בישיבה שצריך להרחיק אותו. בלילה, הורשי בחלם שמישהו מתגלה אליו בחלום ואומר לו, אני רבי למיילך, למה אתה רוצה להרחיק את הנכד שלי עם הישיבה, אני מבקש ממך שלא? כשתעורר בבוקר, הוא חשב בהתחלה לא התייחס לזה, אבל הוא אמר, אולי, נו, אולי מי יודע יש דברים בדו, הוא קרא לבחור שלו, יש לו ייחוס מהמשפחה, הוא לא יודע. כמובן שהוא לא רוצה לשאות אם הוא הולך את ירום מלך, רק באופן כללי. טוב, ומיד הבחור עלה, כן, אנחנו מתייצר עם מלך עם נז'ין. מיד מרשים אמר לו, שתדע לך, כבר בהנהלת הישיבה החלטנו להוציא אותך מהישיבה, אבל ולמלך נגלה עליה בחלום ומקש לא להרחיק אותך. הבחור נשאר בישיבה, וכמובן שהחיק היטיב את מעשיו וגדל בין תורה וירי שמיים. זה מתוך גילן דברתי רשת בן. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. אנחנו עוזים בשעה טובה, בסימן טוב סמך בית סיף דלן. נג מאשכנז שלא לאכול מפסח מצא שלא של ימי פירות, ולמרות שלעיקר ההלוכה אנחנו נופים שמי פירות לא מחמצים את הבצק, אבל החמירו בדבר לשש חולקים וצבורים שמי פירות כן נוחצים, ויתרה מזה, חמותו של הבצק שנלוש בהם פירות מהיר משל בצק שנלוש במים. גם בצק נפה מיד אחרי הלישה אסור לאכול בפסח, אבל לצורך זה כן החולה, במקרה שנפה מיד אחרי הלישה אפשר להקל. במקרה שלא נפה מיד, אלא הוא שעה זה זמן, קדימים בצק שלוש במים, שכל שלוש שעה שוב 18 מיל, לא מחמיץ, שפה הפויסקים מתנק. שבעה משקים שרשי תיבות שלהם זה יד שחד דם, יין, דבש, דבורים, שמן, שמן, כן, שמן די, חלב, טל ודם ומים, מכשירים מאכלים לטומאה. זאת אומרת, כל אוכל שיכול לקבל טומאת אוכלים לא נטמע להם, הוא נרטב בתחילה אחד משבעה משקים האלו. ולכן, בצק שנלוש באחד מהמשקים האלו, שעקים אנחנו ביתה במגע, לפני זה, הוא נטמע, במגע הראשון עם יד האדם, כי הרי כולם נטמעים מטומאת המת, והאכלה של חוש תמיינות טמאה גם כן, אבל אם נלוש במשקה אחר, למשל ביתים, שמן קנולה, שיטה והקנח לא באו במגע עם הים שאתה תרד להפסות החלה, וחלה שמוכות מהבזק הזה היא כן תהיה תורה. בצק שלא שומעי פירות הולד באופן שהוא לא נטמע תומס אוכלין, אשר חלה שמוכות מן התורה, אסור לקצה להכין ממנו כמות שמחייבת בהפרשת חלה. אבל שאסור לכן לכהן לאכול אותה, כולם תמיים איפה. תמי אסור באכלת חלה ומעיד אסור לסוף כי אסור לבד ידיים חלה תורה. טעם נוסף שהפסקים נחלקו, אם בכלל יש חובה להפריש על הבצקים הזה מפירות בלבד, אם יש לו כמות מחייבת, אז אומר לו מחליט את מול הספק של חיוב רוחה. ולכן נתחיל הראוי לא להיכנס לספק. עד כאן מיני הדפיים בהלוך שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמד אתמול. מים שמתערבים ביין לתוך שלושה ימים לדריכת הנביא מגד, הופכים יותר מהתפיסה הראשונית של שלושת הימים ליין. ולכן יין שהתערבו במים בתוך שלושה ימים לדריכה, תר ללוש ומצק למצוות למצות לאחר תום התפיסה הראשונית, בין שהמים שמעורבים בו לא מחמיצים את המצק. סורי יין נסך, תם יינום, דהיינו, תם יין של גויים, יש דין מיוחד שנקרא ניצק, שפירושו כילוח זה גוף מלמעלה למטה שנחשב חיבור. הוא לדוגמה, חבית של עין קשר שרצו לדבר זה קבוע בה. עין מקלח דרכה לתוך כדי שבתוך יין נסך, היין של חבית נחשב כמערב ליין נסך פנס. הוא כדרכי נפליג מים אחורה ונזכה בקצרה מה שלנו באותו יום אסור לבטל תערובת בכוונה, אסור לבטל איסור בתערובת בכוונה, ואיסור דורייטה כגון חמץ בפסח, גם אם האיסור כבר נמצא בתערובת אלא שהוא לא בטל בה, אסור להוסיף על התערובת. ולמטרה שהיא תגיע למידה שהיא מבטל את האיסור, אבל באיסור תרבנון, כגון חמץ שבר עליו בפסח, גם אם האיסור כבר נמצא בתערובת, דעת שוכנוך מותר להוסיף כדי לבטל אותו בתוכה. לדעת הרמנו, אסור. ומי שעבר וכן ביטל את ביטל איסור בתערובת בכזה צורה, אסור לנות מהביטול. כך גם שביטלו בשבילו איסור בתערובת, אסור לא לנות מהביטול. חכו הפסקים, בן אדם שביטלו עבורו איסור בתערובת בלי ידיעתו, האם הוא רשאי לנות מהביטול? לפני ביטו של המבטל, או זה שביטלו בשבילו, אסור לכל הדעות לנות בתערובת גם כשנעשה על מבטל. דף האינטרנט הוא דף, למי נחשב תאירוס היום הוא נוסי? ומי היה מתנת עלית חלום? ומה גרם? ומה גורר חובנה של עיר? כך ולא תשמע, אני נימד המסכת שבס דף דלף. אתם כבר יודעים שמשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור הדפיים עם פי הרבנים הגאונים, במגוון זמנים, בשיחות ולרבות נחת ולגדים אותו. ולקראת יום החפצים בחיים, בתפים שנלמד היום רבותיי, אנחנו צריכים לתן מעין פרח מעשי, איך אפשר לנצל משניה בקבלת השנורה. אם היה לבדם רוצה לספר לו על החבר, הוא שאל זו בהתחלה, האם העניין הזה נוגע לי? לאבא, שאני יכול לתקן אותו בכוחה וחדרים? אז אם הוא אומר, התשובה חיובית, אז יהיה מותר לשמוע. אבל שוב, לא להאמין, אלא רק לחוש. אבל אם הוא מבין מהתשובה שלא זה שום תועלת, אז יהיה אסור. גם שהוא מבין שסתם חירופים וגידופים. הרב חיים מוסיף שלפעמים אפילו מצווה לשמוע. זאת אומרת, והוא מביא דוגמה, אם על ידי שהוא ישמע את עיניים בשלמות, הוא יוכל להראות למצור ולשומעים שלא היה ככה. המעשה לא היה ככה, ותראות שבזה שר אני אסכות. ובהגעה מוסיף הרב חיים, שזה יצא למי שנכשל באיסור שמיעת לשנור, שמיד לחפש כל קורות הזכות, לפני המספר, ושתדל להוציא מה שיש בלבל, עבדי זה, אומר הרב חיים, מתקן את האיסור למפרע. את האיסור של שמיעת לשנור. שהרי הוא התברר למפרש, שעל ידי שהוא שמע, צי מליבו של המספר את הגנות, ומומן, ונמשיך ולהקשיב. אבל הוא מכיר את הרוע טיבו של המספר כפי לשונו של הרב חיים, שמשהו, כל מה שהוא יחר אותו לזכות, יגנה אותו יותר, ודאי אומר, הוא צריך משדיף לשתות. רק חי שהמספר ילך, הוא צריך לעשות ישר, הוא שומר מה שהיה. עוד אופן שם מותר לשמור לשנור, גם אם הוא לא יכול למד זכות, אם בא אחד להתלונן, על מה שפלוני עשה נגדו. הוא מכיר ומספר שאם הוא יקשיב את הכל, אז יכול להרגיע אותו. אתה יכול להמשיך לספר את זה הלאה, לא יודע אנשים. אז אומר הרב חיים, שיהיה מותר לו לשמוע, כמובן לא להאמין, אלא רק לחוש. והוא מוסף ומבין, שגם אם על ידי ההקשבה, צריך להרגיע אותו קצת, למשל הוא חושב לפרסם ברבים, עכשיו שהוא שמע את זה, אבל לא פרסם ברב, אבל רק כמה חברים. סבא גרשת בלסקי, שדבר הרב חיים נאמרו, גם באופנים האלו, כמובן שסוף סוף, יש תולד. עוד דוגמה מעניינת לשמיעת לשנור עם תועלות מהסוג האמור, מבין בו מוסופים בשם הרבי זוזילו, שאתם בשבילכם בבחוירת, שהספר מה שהיה באישה שישבה באוטובוס, שמע שתי בנות שמדברות שנור על אחת מהחברות שהיא תרסה, היא הקודם. אמרו כמה מסכן החתן שהתארס איתה וכו' וכו'. ואז פנתה לי מהאישה ואמרה, אני מאוד מודה לכם על הדברים. חתן הוא הבן שלי. אני הולך לספר לו את הדברים. אני שכנע אותו לעזוב את השידוך. הפנות נבלו כל כך שמתוצאת הדיבור שלהם פרצו איזה חימר. וניסו להגיד עוד כמה הקדימו שאין אמת לדבריהם. אז היא אמרה להם, תדעו לכם, חתן לו הבן שלי, כל הכוונה שלי הייתה ללמד אותו כמה חמור וסרושנורת, כמה יכול להזיק. הביא שם שכמעט ששמע את האישה תדבר משהו שתוכל, אחרי זה להכרח את הבנות, ומילא היה מותר לה להמשיך ולשמוע, וגם לא הייתה צריכה להפסיק אותם כל. בסדר רבותה, התחזקות יומית. ולמיילך, בסוף ברור אל מלך שמובה, שהוא אמר שעל ידי שמספרים בטובות ובנפלאות שעשה השם לזבוח אותנו, על ידי זה נמשך ונתווסף נפלאות בטובות יותר גדולות. תשתדל רבותיי, להתבונן לעתים קרובות בטובות שהשם משפיע עליהן, ולהודות לו על זה, ונזכה שהשם משפיע עלינו שפע של טובות גדולות יותר. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפניהם, אחריות ובגשמיות בכל טוב סלע.